שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:05, אתם על התוכנית שעושה לכם סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק הון, והערב אנחנו גם עוקבים אחרי הצל המשתלם עם נתונים מאוד מאוד מעניינים, שלא נאמר דרמטיים, על מה קורה לסל הקניות שלנו בתקופה האחרונה. כל זה יהיה עוד מעט. עורכת אותנו, כרגלנו יעל צייטלין, המפיק נתי שולמן, הטכנאי יונתן לדייב, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ומזכיר לכם שאתם מוזמנים לשלוח פניות לטיפול שלנו. אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, נתקלתם בסבך הבירוקרטי מול הרשויות, או לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, אנחנו כאן בשבילכם. כדי להשאיר פניות לטיפול שלנו, חייגו 039-039-039, לחצו על הספרה 1, ולאחר מכן 17 לתיבת התוכנית. אפשר גם לשלוח לנו וואטסאפ עם המילה צרכנות, לוואטסאפ של כל חי במספר 03-593-93, תשאירו את פרטי הפנייה שלכם, יעל, עורכת התוכנית, ייצור אתכם קשר, ותעשה כל מה שאנחנו נוכל כדי לפתור את ה... בעיה, ואנחנו כבר ממהרים כדי לטפל בתלונה הראשונה שהגיעה אלינו. תלונה שאנחנו ככה מטפלים בחודש האחרון עם מאזין מבאר שבע, עוד מעט נדבר איתו, שהוא רוכש מזגנים, מגיעים, מתקינים לו את המזגנים, וכשהמזגן לא עובד, החברה לא מוכנה לקחת אחריות, לא מוכנה לבוא לתקן, כי התקנה לא תקינה. כן, זה לא היה סתם משחק מילים, אלא כאב ראש מאוד גדול, ואז אתה צריך לראות מי השם, החנות ממנה קנית, או החברה שמספקת את השירות למזגנים. עוד מעט יהיה איתנו המאזין עם הסיפור הזה, וגם נעקוב אחרי מאזין שהיה לנו בתוכנית הראשונה שבה טיפלנו בתלונות. אז קיבלנו תגובה מחברת החשמל על התלונה שלו. אנחנו נעקוב פה וננסה לבדוק איפה הדברים עומדים. אבל לפני כן, הסל המשתלם עם הנתונים המאוד מעניינים לגבי הסל הקניות.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
אז בכל שבוע אנחנו סוקרים סל קניות קבוע שמאפשר לנו לראות מגמה של המחיר שלו בהשוואה ברשתות, בין רשתות השיווק השונות, כדי לראות מי מציע לנו את הסל הזול והמשתלם ביותר. סל שמורכב ממרכיבי סל מזון של משפחה חרדית, סל חצי שבועי, כדי לנסות ולראות. אנחנו סוקרים את הרשתות הגדולות שפונות לציבור החרדי, יש חסד, רמי לוי, אושר עד ושוק מאדרין, ועושים את הבדיקה באמצעות אתר פרייסס. אז מבחינת המקומות, מקום הראשון, זאת אומרת המחיר הזול ביותר, גם הפעם יש חסד עם 484 שקלים, עלייה של 5 שקלים משבוע שעבר. רמי לוי, עלייה של 7 שקלים ו-40 אגורות, מציב אותו במקום השני עם 489 שקלים וחצי, על אותו סל בדיוק, 5 שקלים יותר. אושר עד גובה על אותו סל עוד 15 שקלים, ירידה של שקל וחצי משבוע שעבר, 498 שקלים ו-40 אגורות, על אותו סל בדיוק, ושוק מאדרין גם השבוע הרשת היקרה ביותר, עם 568 שקלים וחצי, אבל שימו לב, זאת התייקרות של 21 שקלים משבוע שעבר, אותו סל, שבוע שעבר, הפעם 21 שקלים יותר. אבל בעזרתה של מיכל יוסקוביץ', שמדי שבוע ככה עוקבת אחרי המספרים עבורנו, עורכת המשנה של התוכנית, בדקנו מה היה המחיר לפני החגים, לפני המלחמה, לפני כל הבלגן הזה, השווינו את המחירים של היום ליום שלישי, יוטט באלול, בדיוק לפני 16 שבועות. אז רשת יש חסד, הסל התייקר בסך הכל ב-10 שקלים ו-35 אגורות, עלייה מתונה של 2% לעומת המחירים לפני החגים, סביר. רמי לוי, הסל התייקר, שימו לב, מלפני החגים ועד היום, ב-49 שקלים וחצי. יותר מ-11% התייקרות בסל בתוך התקופה הזאת, בתוך 16 שבועות. באושר עד גם, עלייה של 48 שקלים, זה עלייה של כ-10.5%, ושוק מהדרין, עלייה יותר נמוכה, רק 38 שקלים, אבל היא עדיין ממשיכה להיות הרשת היקרה. שימו למה קרה, לפני החגים, הרשת הכי זולה הייתה רמי לוי, אחרי האושר עד, ורק אז יש חסד, בזכות העובדה שיש חסד יקרו הכי פחות, ורמי לוי ואושר עד יקרו יותר, אז קרה מהפך, עכשיו יש חסד הכי זולה, אחרי הרמי לוי ואחרי האושר עד, כאמור, אחרי רשת הכי יקרה, שוק מהדרין, עד כאן היה סל המשתלם.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
ואנחנו רוצים לעקוב אחרי המקרה שהיה פה בתוכנית הראשונה של לפני בחודש אלול, היה פה, ערכנו פה עם מאזין שהתלונן על תקלה שהייתה לו בחברת החשמל, הנה תזכורת.
קרה ב-20 לתשיעי, קפץ החשמל אצל כולם, בירושלים, בין 3-4 בניינים. הבעיה שעלו שהיה פלוס ולא היה מינוס.
זה מי מגלה לך את הבעיה הזו?
חברת חשמל, כן, אנחנו נשלח חשמלאים, יעברו גם בתוך הדירות, וכל מי שהתלונן, זה בלילה קודם כל הגיע חשמלאים שלהם, בבוקר עוד הפעם התקשרנו, כולם, כל השכנים, וביקשנו, אז הם אמרו, יגיע חשמלאי, לא צריך לעשות בלגן, ויקחו, ומה שצריך לתקן, יתקנו, מה שצריך לתקן, תקנו חדשים, תשכחו לנו לקבלות ותקבלו.
כי בעצם מה קרה למכשירי החשמל שלכם?
נשרפו המכשירים, נשרף לי פקס, נשרף לי מכונת כביסה, נשרף לי המיני בר שלי, שאני צריך לתת בשביל ילדה קטנה, בת חודשיים.
אז אני רוצה רגע להבין, חברת חשמל אומרת לך מה? אתה שלחת להם את המסמכים, כל מה שהם ביקשו, ומה הם עונים לך?
שזה בטיפול, וזה בטיפול, וזה בטיפול, וזה לא נכון.
כן, זאת הייתה הקלטה מהתוכנית בתשפ"ג עוד לפני החגים. אז חברת החשמל אמרה, אנחנו מוכנים לזכות, אבל הרב הלל לא שלח לנו את המסמכים הברורים. אז אנחנו תרחנו, יותר נכון יעל הורית את התוכנית, הלכה הלוך ושוב יחד עם המאזין, ואומרים לו שלום, שלום הרב הלל.
שלום.
אז חלפו אלו שבועות, ו-16 שבועות מאז, מה קרה בינתיים?
אחרי שאתם נכנסתם לסיפור, ועשיתם שם חודשיים של מסע ומתן, אז לפני ראש השנה הם התקשו, אחר כך לפני עם כיפור, הגיעו איתנו להסדר, וברוך השם, לא קיבלנו את הכל, אבל קיבלנו את ה-80% לפחות.
כמה, הנזק אז היה 4,449 שקלים?
לא, 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 הנזק היה, עוד אפילו לא הוספתי את השקעים שהם אמרו לי. הנזק היה 5,200, עם חוות דעת החשמלאי חיצוני שהם ביקשו שאני אביא, עם תעודה. ובסוף עם יעל, שהיא הצליחה לבוא לקראתי ולקראתם, זה הגיע ל-3,800.
אז קיבלת בעצם כבר צ'ק, הופקד לחשבון, 3,800 שקלים.
צ'ק, אני שלחתי לכם אותו היום, ודיברתי עם גברת יעל, והיא אמרה שתעבירו לכם את המכתבים, כולל המנכ״ל, כולל אתה וכולל יעל וכל השתיים.
יפה, יפה. אז קודם כל שמח שעזרנו, 3,800 שקלים זה לא הולך ברגל. חבל שלקח יותר משנה, של מסלול,
והיה בתשפ"ב באלול.
כן, באלול תשפ"ב, אתה פנית אלינו
באלול תשפ"ג. ועשרה חודשים הם משכו אותי עד שפניתי אליכם, עשרה חודשים.
והנה, בסוף הצלחנו לפתור את זה. שמח, קחו בחשבון, אם נשרף לכם מכשיר חשמלי כתוצאה מכשל של חברת חשמל, אל תוותרו, תפנו, תתבעו ותקבלו, כמובן עם חוות דעת של חשמלאי וכל מה שאתם צריכים, ואם לא קיבלתם את השירות, אז הנה, אנחנו פה בשבילכם. הרב הלל, תודה.
רגע, רגע, שנייה אחת. שלחתי לכם את הצ'ק כהוכחה, שבן אדם לא יגיד, עבדו, סתם מדבר וסתם זה.
זה לא ברור, אנחנו קיבלנו וראינו ואנחנו...
כן, ודבר שני, אני רוצה להגיד את זה, לתת לגיטימציה. תמשיכו עם זה תמיד, ותבקש מהמנכ״ל, שאני גם כתבתי לו את המכתב, לא לעזוב את התוכנית הזאת. התוכנית הזאת צריכה להתרחב, כי הציבור החרדי ממש, וכל הציבור מתכנס, ממש קורסים אם אתם לא עוזרים. ממש קורסים.
אז הנה, אנחנו צריכים להיות שם, ואנחנו מקווים שלאבא, חברת חשמל וגופים אחרים, אם מגיע, תתנו, אתם לא צריכים את ההתערבות שלנו, אין שום צריך שזה יקרה, פשוט תנו מה שמגיע. הרב הלל, תודה רבה לך על הדברים. דיברנו על מחירי הסל ומחירי המחירים שעולים בחלק מרשתות השיווק, ואחד מההוצאות המרכזיות של משקי הבית זה פירות וירקות. אומרים עכשיו שלום לאורן לוי.
ערב טוב,
מנכ"ל משרד החקלאות, ואנחנו רוצים ככה להידרש עמך להרבה מאוד דברים. אגב, בדקתי לפני התוכנית מה קרה למחירי הפירות והירקות מאז ערב המלחמה ועד היום. אז יש התייקרות, אבל ההתייקרות היא בערך של 10% במחירי הסל. המחירים כבר היו גבוהים יותר, ואחד מהצעדים שאתם עושים ונכנס השבוע זה חובת ההצגה מאיפה הגיעו הירקות. אז בוא תסביר מה התחדש השבוע.
תראה, בוא, אני רוצה להגיד לך, ראשית, ההתייקרות היא, כמו שאתה אומר, ואתה צודק, ההתייקרות היא בסך הכל היא בשוליים, ויכולנו לראות כאן מראות הרבה יותר קשים, ואני חושב שנעשו כאן מספר פעולות, ובעיקר אני רוצה להגיד, ישר כוח גדול מאוד לחקלאי ישראל, שבתקופה הקשה הזו, כשחלקם אפילו חוו חוויות מאוד קשות בשביל לאוקטובר, ולאחר מכן אנשים נאלצו לעזוב את הבתים שלהם, אבל החבר'ה החקלאים לא ויתרו, הגיעו לשטחים, לחצו גם על צהל להיכנס לשטחים שלא תמיד היה פשוט להיכנס אליהם, עבדו גם בקושי רב, גם כשלא היו עובדים זרים, בצפון אספו ביצים בלולים בימים לא פשוטים, והחקלאים, אתה רואה, גם בדרום אני הייתי, הצילו עגבניות, הצילו מלפונים, הצילו פלפלים, עבדו מאוד קשה, אפשר לומר תחת אש. אני באופן אישי הייתי אצל חקלאי במושב יתד, נועם אמיר, בחממה, האיש מגדל עגבניות דור שני, במהלך הביקור שלי אצלו, תוך כדי אזעקה, 15 שניות, אין ממדים, 15 שניות, אתה יודע מה עשינו? במקרה צילם אותי צלם, ורק למחרת הבנתי מה עשינו שנינו. נכנסנו לחממה להתחבא. כאילו שחממה התחוזרת לנו במשהו.
לא, זה לא.
אני רק בדיעבד למחרת הבנתי מה עשינו.
את האבסורד.
רצנו לתוך החממה.
אבל תראה אורן, באמת, ברגע שאתה מדבר על החקלאים, אתה מקלף... שנייה, ברשותך. שנייה,
אני... החקלאים שבזכותם ההתייקרות, אז, היא הייתה מאוד מאוד בשוליים.
אז באמת כשאתה מדבר על חקלאים, באמת כל טיפה ציניות מתקלפת ממני, כי באמת מדובר באנשים שהראו נחישות, עוז ודבקות, יוצאי דופן.
מדהימים.
לשמור על הארץ, לשמור על, לשמור על הארץ, לשמור על, על, על ההמשך, הגידול שלה, ובאמת נלחמים בשיניים, ולהוריד בפניהם את הכובע, אוכלוסייה שמשלמת גם בדמה, בשיעורים.
אתה תוכנית כלכלית, נכון?
אבל שנייה רגע, אני רוצה להגיד לך, כי לו הייתי מעלה עכשיו את אחד מהם על הקו, יכול להיות שהיה לו פחות מילים טובות להגיד על מה הוא חושב שמשרד החקלאות עושה בשבילם.
תראה, אני יכול לומר לך דבר כזה. אני אענה לך על זה, אני מבטיח לך. תן לי רק שנייה.
כך.
היום חקלאי, מה שלא תמיד יודעים ולא תמיד מוכירים, או לאורך שנים גם לא הכירו, אבל אני יודע להכיר אותם. היום חקלאי הוא לא רק שומר על קרקעות המדינה. הוא לא רק שומר על קרקעות המדינה במקומות הקשים שהמדינה צריכה אותו, בגבולות, לא רק זה. אני אגיד לך מה הוא עוד עושה. הוא קטר כלכלי, הוא מקדם כלכלה, הוא מעסיק לפחות 15 ספקי משנה. אתה יודע את זה? בתחום הזרעים, בתחום הדשן, הפלסטיק, כן. הגומי, הניילון, העץ, הברזל, בתחום השיווק, להסיע, לשנע את התוצרת החקלאית. כל כך הרבה דברים. האיש, החקלאים עצמם היום, הם חלק בלתי נפרד מהכלכלה הישראלית, גם בחי וגם בצומח. אנחנו מדברים על 30, על שוק של 30, למעלה מ-32 מיליארד שקל בשנה.
אבל
זה לא דבר של מה בכך.
אוקיי.
לגבי חקלאים,
ומה אתה עוד, אבל איך אתה דואג להם? כי אנשים אומרים, שמעתי אנשים שאומרים, אני דור רביעי ודור חמישי, ואני סוגר את הבסטה. אין לי שום סיכוי לשרוד.
אני אענה לך על זה. תראה, אני מנכ"ל שנה. פחות משנה. אני מנכ"ל 10 חודשים. 10.5 חודשים אני מנכ"ל. אני יודע שבמשך הרבה שנים, ואני פוגש כאן הרבה חקלאים, הרבה שנים אמרו לי, תשמע, משרד החקלאות לא היה הבית שלנו. פעם ראשונה שאני פוגש מנכ״ל, פעם ראשונה שמנכ״ל מחייג אליי. ואני יכול לומר לך שאני, כמנכ״ל משרד החקלאות, נלחם כתף אל כתף יחד עם החקלאים. אני עוזר להם, אני מדבר איתם באופן אישי. יש להם את מספר הנייד שלי. אנשים פונים להם בעוד פרטניות. אני מנסה בכל דבר ועניין לעזור להם. כמובן, על ידי הגורמים המקצועיים, כמובן, על ידי מנהלי המחוזות. אבל כשנתקלים בבעיות, ואם מישהו ממש מרגיש שהוא צריך אותי כמנכ״ל, אני תמיד...
מה, אבל כשדבר על בעיה
פרטנית... יחד עם הצוות שלי.
איזה סוג של בעיות פרטניות? למה אתה מתכוון לשמר בעיה פרטנית?
אני אענה לך, אם תגיד לי, תשמע, יש כאן עכשיו חקלאי שיש לו איזושהי בעיה קשה...
האבוקדו על העצים, אין לו מי שיוריד אותם. מה עושים?
תמיד יבוא החקלאי, תמיד יכול להימצא החקלאי בקצה שלא הגעתי אליו, אוקיי? אבל אני יכול להגיד לך מה עשינו כמשרד החקלאות. קודם כל, כשאני הגעתי למשרד, אני רוצה לספר לך סוד, אתה תהיה עמום. שאלתי כמה חקלאים יש בישראל, מי קהל היעד שלי, מי הציבור שלי? אחד אמר לי 5,000, אחד אמר לי 10,000, אחד אמר לי 20,000. אתה יודע מה גיליתי?
כמה?
שלמשרד החקלאות אין מאגר נתונים. לא יודעים כמה חקלאים יש, וגם...
אבל תראה, אנחנו יכולים לדבר שעה, והשיחה תהיה מעניינת אותי, אני מבטיח לך גם את המאזינים, אבל שנייה רגע, אנחנו חייבים רגע להתמקד, כי בסופו של דבר, ניסיתם להביא עובדים זרים, מתוך הדיבורים על 10,000 הגיעו 1,270. ניסיתם לגייס... שנייה רגע. אין בעיה, שנייה, רק אני אסיים את השאלה. שנייה, אני אתן לך לענות. ניסיתם להביא עובדים ישראלים, מאות הגיעו. השאלה היא בסופו של דבר, מה האופק של החקלאים בחינת העסוקה?
תראה, לימדו אותי משהו. כשאתה לא יודע מה לעשות, קודם כל תעשה.
אוקיי.
כשאני הייתי בתחילת האירוע, ו10,000, קודם כל לא עזבו 10,000, בוא נעשה סדר, עזבו 10,000, 9,500, 9,498 עובדים תאילנדים זרים עזבו את ישראל מחשש ובגדול דרך טיסות חילוץ שממשלת תאילנד הביאה לכאן והוציאה אותם. 9,498. מתוכם כבר יש לנו חזרה בישראל 3,300 עובדים זרים, שזה 30%.
אז כמה חסר כרגע? אורן, אנחנו חייבים ממש להתכנס לסוף הרעיון, אז
בוא נעשה. חלף עובדים תאילנדים, הכנסנו כבר 30%, חסרים לנו עוד בערך 70%.
שזה אומר כמה? עוד 2,000?
לא, מה פתאום? אנחנו מדברים על עוד 6,198.
וזה ייפטר תוך כמה זמן לדעתך?
זה לדעתי יכול להיפטר, הכל תלוי בלחימה. אני לא יכול להתחייב לך עכשיו, אם הלחימה תתגבר, זה יהיה יותר לאט. אם הלחימה...
אם מדובר כרגע על חודשים...
זה יותר מהר. לדעתי זה אירוע שיכול להיפטר תוך חודשיים. לדעתי, אני מדבר כרגע חלף תאילנדים.
ואתם... אוקיי, אני... במשפט...
צריך להגיד לך ביושר. יש לנו מעל 10,000 עובדים פלסטינים שלא נכנסים לישראל. גם שם, אני באופן אישי, יחד עם השר, בהוראה של השר, בהנחיה של השר, מדיניות של השר, אנחנו נביא הצעת מחליטים, אנחנו רואים שהמדינה לא מתכוונת להכניס את הפלסטינים, אנחנו מתכוונים לבוא עם הצעת מחליטים, ולבקש עובדים זרים, חלף עובדים פלסטינים.
ויהיו מי שיביאו? יהיו מי שיסכימו להגיע?
אני מאמין שיהיו, כי אני חושב שהשיטת העסקה בישראל היא לא טובה, היא טובה לעובדים הזרים, היא פחות טובה לחקלאים. השכר פה הוא שכר מאוד מאוד נאה, עם תנאים סוציאליים מאוד טובים, ולכן עובדים זרים, המדינות שמגיעות, לדעתי יסכימו לבוא.
אוקיי.
יש להם פה תנאים מאוד 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 טובים.
אבל אורן, ממש בחצי משפט, כי נגמר לנו הזמן. הסימון של תוצרת חקלאית כחול לבן, קורה כבר בפועל?
התחיל ביום ראשון, סנונית להיפוך מגמה, המשרד משנה מגמה, היעד המרכזי שלנו על פי מדיניות השר, הגדלת הייצור המקומי, יבוא רק כהשלמה, זה היפוך במדיניות, הייתה כאן מדיניות של יבוא, עכשיו המדיניות היא הגדלת הייצור המקומי, הגדלת ההיצע, ומי כמוך, תוכנית כלכלית, אתה מומחה לכלכלה, אתה יודע את זה, כשאנחנו נייצר כאן יותר, יהיה כאן יותר היצע, בעזרת השם, בלי נדר, גם המחירים יהיו בהתאם.
אוקיי, וזה אנחנו נעקוב בעזרתך. אורן לוי, מנכ"ל משרד החקלאות, תודה על הדברים.
תודה רבה לכם, תודה רבה למאזינים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, מזכיר לכם, תיבת הפניות שלנו פתוחה עבורכם להשארת הודעה, ואנחנו נטפל. הנה עוד פנייה שקיבלנו. שלום ניסים.
וברכה.
אתה גר בבאר שבע, ואתה קנית בקיץ, כמו הרבה מאוד ישראלים, מזגנים.
קניתי 3 מזגנים. אני קניתי בית לפני שנתיים, הבית עם מזגנים, אבל מזגנים משנים.
אוקיי.
זה אחד מיני מרכזי. זה קצת לא כל כך טוב. הילדים כבר כולם התחתנו ועזבו.
אוקיי.
שבא מישהו בשביל ילד אחד לא תפעיל. קניתי 3 מזגנים לכל חדר מזגן.
כן, אוקיי. אז מזגנים לחדרים. קנית בחשמל... איפה אתה אומר? קנית?
בחשמל הקרן.
חשמל הקרן, אוקיי. קנית והתקינו לך את המזגנים?
שילמתי הכל מזומן אפילו.
אוקיי.
הם באו אחרי שבוע התקינו, אבל אחד המזגנים פשוט עובד, אבל הוא לא מקרר. אז הוא אומר לי, לא, זה חדש, זה צריך להיכנס עד שהמנוע ייכנס. ראיתי שזה לא נכנס. מיד, הם כבר הלכו, התקשרתי לחשמל הקרן.
אה, ממש תוך כדי התקנה. אתה מדבר באותו יום.
כן, הם דברו לי להתקין, הם גמרו והלכו.
אז התקשרת לחשמל הקרן, מה אמרו לך?
אמרו לי, תשמע, אנחנו נשלח לך את הטכנאי. ככה ברכו אותי יום, יומיים. כל שבוע. עד שבסוף, באחד הייתי הזדמנות, הייתי בבני ברק. אז נכנסתי למשרד שלהם, שם בבני ברק. אז הם תגידו לי, זמנתי מזמנים, שילמתי. למה זה לא עובד? טוב, אנחנו נעשה לך את הביטוח, נזמין את הדירן. הגיע טכנאי של הדירן, הוא רק ראה את ההתקנה, אומר, אדוני, יש לנו יש חוק, אסור לעלות על דג רייפים. ההתקנה היא לא תקנית, אמרתי, אבל זה המתקין של החברה, התקין. אומר, לא מעניין אותנו, אנחנו לא עולים על דג, הלך, מיד, לא תקן, אפילו לא יסתכן. ככה עובר, ואני מתקשר אליהם, אומרים לי, טוב, השבוע יבוא הטכנאי. הטכנאי, כבר דיברתי בטכנאי, עם המתקין הזה.
אז בשלב הזה אחרי חודשים בעצם שלא נפטרה לך הבעיה, אתה פונה אלינו?
אתה לא מבין, אני בכל זה עשיתי לחגים שהילדים יגיעו כולם, ואז אני החגים לא עובד, ואז מה שקרה מ-7 לאוקטובר, אני מגויס מאז, אני במילואים, ואז באחד הימים אחד החבר אומר לי ככה שדיברנו, אומר למה אתה לא מתלונן, כל חי יש לך את השטח כלכלי, לא יודע מה.
גם במילואים מדברים על זה, כן. אוקיי.
אז התקזרתי, אמר לי, אדם, בואי נשלח לך. אמרתי, טוב, אני שלחתי הודעה בוואטסאפ. אני חושב, בבוקר או בצהריים, היא התקשרה אליה בחורה בשם יעל.
עורכת התוכנית, כן?
כן, אז אמרתי, תשמע, שלחתי פרטים, זה אמיתי, זה. ואתה, כן, יש לי הכל. למחרת כבר, זאת אומרת, כבר באותו רגע שלחתי לה את כל ה... קבלה ואישור והתקנה.
ולמחרת?
למחרת אומרת לי, תשמע, דיברתי איתם, מחר יבוא לך מתקין. הטכנאי של תדירן. אמרתי, אין מה, בסדר, מצוין, חיכה. אבל תשמע, אני מבילים, אני יכול להיות רק בבוקר. אז עשו מיוחד, ובאמת, הגיעו בבוקר בשעה 7:30, משהו כזה.
וואו, אוקיי.
אתה לא מבין מה היה, אם סך הכל התקינו חיבור לא נכון. זאת אומרת, זה פלוס ומינוס, החליפו את החוטים במנוע.
טוב, בוא נקריא את התגובה של חברת הדירה.
אתה לא מבין, אני אומר לך,
תודה רבה,
יעל הזאת אישה, לא יודע מה צריך לתת לה.
אני בעד לתת לה פרס גדול. אבל בוא נקרא רגע את התגובה של חברת הדירן. טכנאי מטעם הדירן הגיע לבית הלקוח לטיפול בבעיה, ציין כי המזגן נותקן מלכתחילה באופן שלא מאפשר לטכנאי גישה בטיחותית אליו, לציין כי התקנת המזגן לא נעשתה לידי טכנאי מטעם הדירן, וכי אופן בו הותקן לא מאפשר טיפול לעיל בבעיה. המידע שוקף ללקוח, הופנה למתקין המקורי, שביצע את ההתקנה על מנת שהוא יפתור את הבעיה. לאחרונה קיבלנו פנייה מהספק, והוא העלה בפנינו את ההתקנה, והתקלה טרם נפטרה. לאור זאת, ולפני משורת הדין, בחרנו לסייע ולשלוח מטעמנו שני מתקינים, רק לוודא כי הבעיה תיפטר הצד הטוב ביותר לסביעות רצונו. מבדיקה שערכנו, נמסר לנו כי הלקוח יצא מרוצה, ועל כך אנו שמחים. אז קודם כל אני שמח שיש מזגן, ואתה יכול לארח את הילדים בחורף ובקיץ. חבל שלוקח כל כך הרבה חודשים. אם אי אפשר לתקן, אז אי אפשר לתקן. ואם בסוף הצליחו, אז חבל שלא עשו את זה בקיץ, כשהיה חם ובחגים.
עכשיו, אני לא מבין את חשמל הקבל, אתם כבר נוסעים מתקן. אני יכול להביא מתקן 70. אתם מחייבים אותי לקחת מתקין שלכם. אין בעיה, אתם אומרים
ניסים, אני מודה לך מאוד, ותודה רבה ליעל שפטרה, ואתם מוזמנים לפנות אלינו ונעזור גם לכם. כל טוב. אנחנו עם הנושא הבא שנוגע בלא מעט מהמאזינים שלנו, ואנחנו מדברים על אנשים שנקלעים לחובות וצריכים הסדר, הסדר כספי. יש לא מעט כאלו. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרב פרלשטיין.
שלום וברכה.
שלום וברכה. אז בוא תתאר לנו מה אפשר לעשות למי שנקלע למצב כזה שבו יש לו חובות ואנשים רודפים אחריו, ואתם, אתה מייסד חברת אקסיט, הרב יחיאל פרלשטיין, מה הוא יכול לעשות במצב כזה?
זה תלוי. היום מי שמקבל תיק עם מטפלים, אפשר לתת מזה בכבוד, זה הכי יפה. הבעיה הכי גדולה שיש במגזר החרדי, שהם מקבלים תיקים, במקום להתחיל לטפל ולהגן על עצמם, שמים את זה במגירה, ושמתחילים עיקולים, מתחילים לקחת להם את הכספים, אז נכנסים ללחץ. אם כאשר בן אדם מקבל הודעה ראשונית, יוצא לפועל, על תביעה אפשר לטפל, היום יש הרבה אפשרויות.
זאת אומרת, אם אנשים חושבים שטוב, הצטברו הרבה יחד, ואז אני אטפל בכולם ביחד, זה לא דרך נכונה.
ממש לא.
אבל בדרך כלל, מה שאני חשבתי שעושים, שאם יש לי חובות ויש לי הוצאה לפועל, הדרך הנכונה היא לקחת עורך דין ולהתמודד בעזרתו. למה בעצם לפנות לחברה ולא לעורך דין?
כי אני מגיע כעסקן, לא כחברה, אני מגיע כעסקן, וכעסקן אני מדבר עם הנהלה הראשית, וברוך השם בשנים האחרונות יש לנו קשרים מאוד מאוד טובים, ואנחנו מגיעים לדברים ש... מי שלא ראה את זה, מי שלא חווה, לא ימין לאיזה סוג תוצאות הצלחנו להביא לאנשים.
כלומר מה, אדם יש לו חוב למשל מול הבנקים, זה בדרך כלל הגורם הראשוני שמולו מסתבכים, אתה מה, אתה מגיע לבנק ואומר לו בוא תדברו איתי?
אני מגיע לבנק, תדברו איתי, כי הם יודעים שמתי שאנחנו בתמונה בדרך כלל מגיעים הכספים וזה מסתדר.
ובאופציות אחרות בעצם הם יתקעו בסוף עם איזשהו הסדר שבסוף גם כסף הם לא יראו.
גם כסף לא יראו בדיוק. שווה להם לקבל את המחיר הכי נמוך דרכי, אבל יודעים שזה לפחות יגיע.
ואיך זה טוב אבל למי שיש לו את החובות, אם הוא דרכך ישלם יותר ממה שהוא ישלם בלי, או שזה בסוף זה לא עובד ככה?
עדיף שמה שאנחנו מטפלים מגיעים לדברים הכי טובים שיש. אני לא רוצה להגיד שיש לנו אחוז 100% הצלחה, אבל ברוך השם מעל 80% אנחנו מסדרים, אנחנו דואגים לתשלומים, יש מקרים שדואגים לכספים, שישבים עם המשפחה, עם הראשי הקהילה, עם האדמור, עם חברים, עם ידידים, כל תיק לגופו של עניין.
ויש משמעות לזה שאנחנו ככה בשבוע האחרון של שנת הכספים 2023, יש איזה משמעות, אם עושים את זה עכשיו או אחרי תחילת השנה, את כל ההסדרים עלינו?
לא, בדיוק להפך. עכשיו סוף שנה, יש תחרות מי מצליח לסגור יותר תיקים, כי עורכי דין שמזגים את הבנקים לפי הסגירות שהם עושים, ולא משנה באיזה סכום סגרו את התיק, הם מקבלים אחוזי תיקים לשנה הבאה יותר משנה קודם. מה שיותר מצליחים לסגור, אז הם מקבלים יותר תיקים לטפל, יש עכשיו. אבל זה הלקוח לא יודע. אני כאיש מקצוע שאני בתחום, אז אני יודע שכולם רוצים לסיים.
כן.
עורכי דין רוצים להראות לבנקים, והבנקים רוצים להראות לבנק ישראל.
אז זה הרב יחיד פרשטיין, מייסד חברת אקזיט. מי שרוצה להגיע אליך, איך עושה את זה?
025-49-0435, 549-0435, או באימייל 4500-750-strudel@gmail.com. היום לא צריך להביא כסף כדי לסגור תיקים. באים לפגישה, זה לא כרוך בתשלום. יושבים, מראיינים את הבן אדם ונותנים לו את התוכנית הכי טוב. כל תיק לגופו של עניין.
הרב מיכאל פרשטיין, מייסד חברת אקזיט. תודה רבה על הדברים. ערב טוב.
שלום.
פרסומת.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
ועכשיו הפינה של יונתן שורק.
שלום לכפיר ממיטב פיננסים.
צהריים טובים, יונתן, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם. ספר לנו, כפיר, מה קורה אצלכם בחברה? לפני שבוע שידרנו כאן תוכנית, מאז התוכנית שבה התארחתם אצלנו, התקשרו אליכם המון אנשים לנצל את הזכויות שמגיעות להם.
כן, כן. כן, קיבלנו המון שיחות, ברוך השם. יש המון אנשים שבאמת מכרו נכסים בשנים האחרונות. אז תראה, בגדול אנחנו, ככה, נספר כללי קצת יותר, יונתן, אנחנו כמובן פונים לקהל המאזינים שמכרו נכסים בשנים האחרונות. שנכסים, אתה יודע, זה יכול להיות מגרש, חנות, כל דבר שהוא לא דירה ראשונה. גם בדירה ראשונה, עד 4.5 מיליון, שם בעצם גם מתחיל המיסוי. אנחנו בעצם מדברים על המס שבח ששולם על הרווח ממכירת נכס, וככה...
זה מיליארדים שיושבים בצד ואפשר לנצל אותם.
בדיוק, אז מיטב פיננסים, מה שנקרא, מתמקצעת בנושא הזה של ההחזרי מס שבח, ובעצם יש המון, כמו שאמרת, יש המון כסף של הציבור בקופת המדינה. אז ברשותך ככה אני אתן לך כמה דוגמאות מהחודש האחרון, או מהשבוע האחרון יותר נכון, אז אנחנו בעצם, יום חמישי הייתה לנו את רבקה בלאושטיין מאלעד, היא קיבלה ישר לחשבון הבנק שלה 126,000 שקלים.
וואו.
היא מכרה נכס, כן, בדיוק, בשנת 2019, ושילמה מס שבח של 160,000 שקלים. עכשיו, היא הייתה בטוחה שזהו, הכסף הזה הלך, שולם, וזה מה שהיה צריך לשלם, הגיע אלינו, ובעצם ככה הייתה הפתעה יפה, והם היו ממש מרוצים מהעבודה, וכמובן שזה היה רק על בסיס הצלחה, כלומר, רק אחרי שהם קיבלו את הכסף,
לא שילמו קודם.
צריכים לשלם לנו. נכון, בוודאי. ביום רביעי יש לנו את משפחת קטיאל, גם הם קיבלו 78,000 שקלים, הם מכרו נכס בשנת 2017, ככה ממש ברגע האחרון תפסנו אותם, מכיוון ש-2017 כבר זהו התיישנה, הם קיבלו ברגע האחרון את ה-78,000 שקלים שלהם. בכל אופן, אתה יודע, כבר היום אנחנו כבר עובדים על שנת 2018, כי זה עד 6 שנים אחורה ניתן לטפל. יש לנו גם את זכריה כהן, שהוא קיבל 159,000 שקלים בחזרה, אליהו בן דוד קיבל 45,000 שקלים בחזרה, ועוד ועוד.
ואלה כולם מהשבוע האחרון, אז כפיר, בואו נאפשר לעוד מאזינים.
קיבלו כסף בשבוע האחרון, נכון, בוודאי.
זה מטורף. בואו נאפשר לעוד מאזינים לעזר בכם, איך אפשר להגיע אליכם?
אז תראה, ניתן לחייג אלינו לכוכבית 6482, והכי חשוב להגיד לקהל המאזינים שלנו, שבעצם אין להם מה להפסיד. הכל פה זה רק על בסיס
הצלחה. אם אתם מרוויחים, מקבלים את הכסף.
כן, בוודאי. גם הבדיקה היא בדיקה בחינם. כלומר, הם עולים על הקווים, נותנים את הנתונים, כמה שאלות בסיסיות, הם עוברים בדיקת התכנות, ואז בעצם חוזרים אליהם אם זה רלוונטי, מכיוון שאנחנו מממנים הרי את כל התהליך עד לקבלת כסף בחשבון, גם רואה חשבון, גם עורך דין. בעצם את כל בעלי המקצוע שצריך בכדי לייצר את ההחזר המקסימלי עבור הלקוחות שלנו, והכי חשוב שהם יכירו את זה, שזה מה שנקרא לא שילמתם וזהו, בזה שכחנו, זה שהיה עורך דין בעסקה זה לא אומר שלא ניתן להחזיר כספים, וזה שיש לכם רואה חשבון זה לא אומר שלא ניתן להחזיר כספים, כל הכוח שני אצלנו בעצם יש לו גם עורך דין, גם עורך חשבון, ועדיין אחרי כל זה אנחנו עוברים ונתקלים בהמון המון המון כסף של הציבור שמגיע להם בחזרה, אז שווה להם לבדוק איתנו. כל מי שמחר נכסים בשש שנים האחרונות ושילם מס שבח על הרווח, מוזמן לבוא אלינו לבדוק.
אז כל מי שמחר נכסים בשנים האחרונות ושילם מס שבח, יכול להתקשר לכוכבית 6482, כוכבית 6482, תבדקו את הזכאות, זה לא הולך עם כסף, רק תרוויחו המון המון המון. תודה לך כפיר.
המון המון תודה יונתן, ושמה שנקרא שיהיה לנו המון בשורות טובות, אנחנו בתקופה לא פשוטה, ועל אף כל זאת הצוות שלנו פה עושה כל מאמץ ביחד עם מס הכנסה כדי להחזיר לאנשים את הכספים שלהם.
אז תצטרפו לאלפים שהתקשרו, כפיר ממיטב פיננסים, תודה רבה לך.
כל טוב, יום מקסים, בשורות טובות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
טוב, בגלל קוצר הזמן לא נספיק את פינתו של הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, אבל נזכיר לכם שעד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא, ועל הצדקה, כי אנחנו מסיימים מתוך דבר הלכה, על הצדקה כתוב, ובחנוני נע בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.